חבר הכנסת עמיחי שיקלי, ימינה, שלום.
בוקר אור.
עדיין ימינה, נכון?
כן.
סופי?
לא, פשוט יש תחושה ש... שאתה עם אופוזיציה.
טכני. עוד רגע נדבר על הטכני הזה. בוא נחזור אחורה אלה... אנחנו 24 שעות, קצת יותר, אל הרגע שבו הוראת השעה בעניין חוק האזרחות נופלת באצבע שלך, לצדך חברי המשותפת מריעים, מסמנים וי, מצטלמים.
כן.
מה עובר לך בראש מול התמונה הזו?
זה מורכב, הצבעה קשה מאוד. אגב, הרבה יותר קשה מההצבעה נגד הקמת הממשלה. וצריך לזכור שיש פה בעצם שתי הצבעות בתוך ההצבעה. א', זו הייתה הצבעת אי אמון בממשלה, שהסיטואציה בהצבעה הייתה שאני זה שזה לכאן ולכאן, זה באצבע שלי. זאת אומרת, היה יכול להיות יותר פשוט אולי להימנע, לא להיכנס, אבל מכיוון שזה בסוף היה על האצבע שלי, זה היה מבחינתי כאילו שואלים אותי אישית, האם אתה עדיין עומד מאחורי ההתנגדות שלך להקמת הממשלה, כפי שהיה לפני חודש. וקודם כל היה לי חשוב לומר שאני עומד מאחורי הדברים, ומכיוון ששובה פה הצעת אי אמון, החלטתי להצביע נגד, זה דבר אחד. דבר שני, ההצבעה אתמול בכלל לא הייתה על החוק, ורוב חברי הכנסת לא ידעו על מה הם מצביעים, כי הם לא היו חשופים לכל הסיכומים שהיו בלילה. התחלנו את הלילה כשיש חוק מסוים, שאומר שיש 1,500 היתרים שצריכים להינתן להקלות של ביטוח לאומי ודברים מהסוג הזה, ועוד, סליחה, שומעים?
כן, כן, שומעים.
ומעבר ל-1,500, זה גם בערכה אמורה להיות למשך שנה. פה מה שקרה תוך כדי הלילה, זה הפך לחצי שנה, זאת אומרת, שהיה ברור שבעוד חצי שנה אנחנו פותחים עוד סבב כזה של לחצים והישגים נוספים, היתרים, 3,000 היתרים, ולא סתם שיש 3,000 היתרים מיידית, אלא מקימים ועדה הומניטרית.
המספר הזה 3,000.
אין 3,000, יש 1,600.
לא, זה על ה-1,500 הקיימים, עוד
1,600. לא, אין עוד, לא, יש את ה-1,600 שמה שאז אריה דרי יסכים.
במקור היה 1,500 שעוד יושרו אצל אריה דרי, ובלילה נוספו עוד 1,600. ועל ה-1,600 גם מקימים ועדה שצריכה לדווח למנצור הבת כל 30 יום איפה היא עומדת, ופה עיסאווי פריג' אמר שעל הדבר הזה הם תכננו להביא עוד אלפי אנשים.
הם תכננו, אבל הוא הוציא אחרי זה הכחשה, עיסאווי פריג'. הוא אמר שזה הייתה הערכה שלו, זה לא היה סיכום עם הקואליציה.
אין הכחשה לגבי הוועדה, ואין הכחשה לגבי זה שהיא צריכה הייתה לדווח לרם אחת ל-30 יום. וזה כשבעצם יש לך את רם בראש בראשות ועדת פנים, זאת אומרת, אתה פותח, יש פה מה שנקרא case study, מאוד מאוד חשוב, לאיך מתקבלות החלטות קרדינליות לביטחון הלאומי, באישון לילה, תחת, ואיזה כוח לחץ, איזה מנושא לחץ, יש למפלגות כמו לרם ולמרץ על הממשלה הזאת, ואני לא הייתי שלם עם איך שהדברים האלה נעשו בלשון המעטה.
אוקיי, ולכן אתה מעדיף לתת ל-15,000 פלסטינים אזרחות, כדי שלא יהיה לי עוד 1,600.
אני יזמתי יחד עם רוטמן חוק שהוא קטן, חוק שנקרא חוק יסוד הגירה, ואת החוק הזה ננסה להביא ולקדם.
חי שיקלי?
כן.
כן, כן, איזה נתק. תגיד, מתי ידעת שכל ההצבעה הזאת יושבת על האצבע שלך?
בערך ב-6 בבוקר.
היית במהלך הלילה בשיח עם הילד שקד?
כן.
מה אספר לנו עליו?
כן, זה ברור. היו לחצים מכאן, היו לחצים מכאן, ולי היה חשוב להבין מה בדיוק קורה. כי הבנתי שקורים דברים, ואם רק בדיעבד, הבנו את כל התמונה לגבי מה הסיכומים עם מרץ ועם רעם. ובמהלך הלילה גם אמרתי לה שהעמדה המקורית שלי, העמדה המקורית שלי הייתה, גם פרסמתי אותה ברדיו ובמקומות אחרים. החוק כתבו וכלשונו, אני חושב שהוא היה חוק חשוב והייתי בעדו. אבל מה שקרה לו בתוך הלילה, הביא אותי לשנות את צעתי.
אבל את זה אמרת לילד שקד, מה היא עונה לך לזה?
היא, היה לה מאוד מאוד חשוב שזה יצליח ושהחוק הזה יעבור, והיא לחצה וביקשה מאוד שאני אלך איתם, אבל בסופו של דבר לא יכלתי לעשות את זה.
אבל בשיח איתה במהלך הלילה, אמרת לה, אני איתך, אני מצביע בעד החוק?
במהלך הלילה כבר אמרתי לה שאני לא מצביע בעד החוק ושוקל להימנע, או להתנגד, וההתלבטות האמת היא נמשכה עד 6 בבוקר, ובשש בבוקר אמרתי לה שיש פה הרבה יותר מאשר החוק הזה ספציפית, כי מכיוון שזה בסופו של דבר חונה עליי, אני גם חייב להתייחס להצבעת אי האמון, ואני צריך לענות לציבור, האם אני עומד
מאחורי
ההתנגדות שלי להקמת הממשלה, כן או לא.
שמעתי אתמול את השרה שקד בחדר הרעיונות, אומרת שעד הרגע האחרון הבטחת לה שאתה מצביע ביחד איתם, ביחד עם הקואליציה.
לא, זה לא נכון.
כלומר, כשהגעתם להצבעה, היא כבר ידעה שאתה הולך להצביע נגד.
לא, ראיתם את הסרט שאני, ששקד וקיש...
כן.
יפה. אז זה נאמן למציאות. ושם היה ברור ש... גם מהסרט אפשר להבין שזה לא סגור.
אומרת אתמול הילד שקד בראיונות למהדורות החדשות בערב, עמיחי שיקלי הוא אכזבה. ההצבעה שלו מנוגדת גם לעמדת השבק, וגם מנוגדת לאינטרס הלאומי.
כן. אז אני חולק עליה. כיוון שאני אמרתי שוב, אני מסתכל על הקייס סטאדי, על איך מתקבלות החלטות בממשלה הזאת. הרי החוק הזה, בערב אתה מתחיל אותו בצורה אחת, בבוקר הוא שונה לחלוטין, והוא משתנה מתוך לחץ אדיר של אנשי רע"מ ואנשי מרצ. מה הם יכולים לקבל כדי לשנות את החוק? ואתה אומר, אוקיי, אז זה אם סוגיה לאומית אחת, בתוך ממשלה שההרכב שלה הוא הרכב מאוד בעייתי, שאין בו איזשהו, נקרא לזה, עוגן וחזון, ואיזשהו רוב, שהוא רוב ציוני מובהק. ואז אתה רואה איך בעצם יש נציגה, שהיא נציגה משמעותית, ועוד חצי שנה אנחנו הולכים להגיע לאותו סיפור מחדש.
כן, אבל תתייחס לחוק עצמו, למצב שנוצר עכשיו. אתה הרי מבין שכרגע אחרי ההצבעה הזו, גם בזכותך או בחובתך, כל אחד לפי זווית הראייה שלו, הסכר נפרץ, אין יותר הוראת שעה, והכל זה האצבע שלך.
אני מבין את המורכבות כפי שאתה מציג אותה, אבל א', הדברים הם לא כאלה פשוטים כפי שמתארים, שעכשיו, אוקיי, בגלל שעכשיו אין את ההוראת שעה, אז מחר בבוקר כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. עכשיו זה עובר לאישורים פרטניים בתוך משרד הפנים.
ושם אתה סומך על הילד שקד?
אפשר להביא את החוק במתכונתו המקורית להצבעה שוב. אם החוק הזה יבוא במתכונתו המקורית שוב, אני כמובן אתמוך בחוק.
כשאתה...
סליחה, רק עוד בעניין הזה, אתה סומך על הילד שקד שכשהבקשות האלה יגיעו באופן פרטני אליה, היא תשמור על ביטחון ישראל ולא תיתן למי שלא צריך להיכנס לפה להיכנס?
אני לא חושב שהילד שקד נעשה יש את שמאל. אני חושב אבל שצריך לקבל החלטות תחת לחץ באמצע הלילה, עם איזה לחץ אדיר שהדבר הזה יעבור, אז עושים פשרות שהן פשרות מסוכנות. אני לא חושב שהמוטיבציה שלה השתנתה בהקשר לנושאים לאומיים, וברור לי שהכוונה שלה טובה, ולכן אני גם מאמין שכסרת גם את הבקשות הפרטניות האלה, היא תדע לטפל.
כלומר, אתה סומך עליה כרגע?
כן, שוב, אני לא חושב שהילד שקד בחלוף, לא יודע, בגלל הוויכוח הזה, היא הפכה להיות אדם רע.
לא, אבל אני מתעקש על הנקודה הזו, כי זה חשוב. הזהירו אותנו שהחוק הזה עלול לפגוע בביטחון ישראל, אתה אומר, כל עוד ההחלטות נמצאות על השולחן של הילד שקד והיא צריכה לקבל החלטה פרטנית על כל אחד, אני סומך עליה.
אני יודע שהיא תפעל לצמצם את הנזק שנגרם בידי החלטה שהיא בעצמה שותפה לכן.
כשאתה רואה חבר הכנסת שיקלי את השמחה אחרי זה במליאה של חברי המשותפת, מאמר מערכת של עיתון הארץ היום, מלאכתם של שמאלנים, כלומר נעשית בידי אנשי ימין, כשאתה שומע, כשאתה יודע שבזכות האצבע שלך, ההצבעה שלך, אתה רואה את הניצחון של טיבי ועוד לצורך העניין, אתה כאיש ימין, כאיש ימינה, אתה חי טוב עם זה?
זה מורכב, אבל אני שלם לחלוטין. החגיגה שלהם, מי שמבין את המגזר הערבי, היא חגיגת הניצחון הרם, שבעצם היה מאוד מביך מבחינתה. זה הדבר המרכזי. ושוב, אני מקווה הקואליציה תשתף איתנו פעולה בנושא חוק יסוד הגירה, ונביא חוק שהוא הרבה יותר חזק, מאשר הוראת שעה מחוררת שאתמול חוררה באופן מוחלט.
כשאתה אומר, תשתף פעולה איתנו, מי זה איתנו? באיזה קבוצה אתה עכשיו?
אני נמצא כרגע בעצם במעמד שהוא כמעט עצמאי, מכיוון שאני לעומת, אני נמצא בסיטואציה של התנגדות לממשלה הזו, ברמה הטכנית אני חלק מהעשייה.
אתה אופוזיציה אבל עכשיו? אתה חלק מהאופוזיציה?
אני מצביע לגופו של עניין, אין לי מחויבות למשמע הפציעתית של האופוזיציה.
נגיד כשתקציב המדינה יגיע לכנסת, תצביע נגדו?
לא בהכרח, ממש לא בהכרח.
אתה לא...
אבל גם לא בהכרח שתצביע בעדו.
צריך להסתכל לי לגופו של עניין, לא יודע מה היה התקציב.
בקיצור, לקואליציה אין טעם לסמוך עליך כחבר, כאחד שיצביע ביחד עם עמדת הקואליציה בתקציב.
יכול להיות שכן, אם התקציב יראה לי כנכון וטוב. אתמול היה אמור לעלות חוק של, שמתעסק בנושא של התחזות, של בנות שמדווחות שהן דתיות, אבל הן נעשה לא כאלה, ואמרתי מראש, אני מתכוון להצביע בעד החוק הזה.
שבסופו של דבר נמשך.
נכון, לא הגישו אותו בסוף.
תגיד, מה הסיכוי שתרוץ הבחירות הבאות בליכוד?
יש, כמובן, יש סיכוי כזה, ואני לא שולל את זה על הסף, אבל אני לא הגעתי לשם, אני לא יודע מתי יהיה הבחירות הבאות, ומה יהיה הקונסטלציה הפוליטית, ואיך הדברים יראו.
הציעו לך להשתלב ברשימה?
במובן של שריון?
באיזשהו מובן, כן.
לבוא לליכוד, אמרו לי כן, תבוא לליכוד. שריון אין שום דבר, אין שום סיכום כזה, וגם חשוב לי לומר כאן, שאם אני אוכל, הכל תלוי אם אני אוכל פורש או לא, אבל אם אתה לא מוכרז כחד פורש, אז העדיפות שלי תהיה אם וכאשר, אז לעשות את זה בפריימריז, מה גם שאפשר יהיה לעשות גם דברים אחרים, יכול להיות שתקום מפלגה חדשה.
רגע, אז בוא נעשה סדר. אם אתה תוכרז, אם לא תוכרז כפורש, העדיפות שלך היא לרוץ בפריימריז במסגרת הליכוד?
לא, אין כותרת כזאת, כי אני לא החלטתי, לא הגעתי לצומת הזאת בכלל. אתה מבין, אתה מדבר, היפותטית, הדבר הזה הוא בוודאי אופציה. כי זו מפלגה הכי גדולה במחנה הלאומי, ומשם אפשר להגיע לעמדות השפעה בחירות. וכמובן שזאת אופציה רעה.
אם היום יש בחירות, למי אתה מצביע? לאיזה מפלגה?
ברגע זה, מה נתון כרגע?
כן.
כפי הנראה, הייתי מצביע כרגע לליכוד. כן, או לליכוד או ל... כן, ליכוד, אני מניח שהייתי מצביע ליכוד.
אבל תחזור איתי שנייה אחת לתרשים הזרימה של האפשרויות. אפשרות כן. אחת זה להתמודד בפריימריז בליכוד.
נכון.
אפשרות
יש,
אחר...
יש, לא, הסכם התחל להתחיל קודם. יש את הנושא של פורש, אנשים לא יודעים מה זה פורש. פורש זה אומר שאתה לא יכול אחר כך להתמודד בסיעה קיימת בכנסת.
נכון, כלומר אם ימינה מפרישה אותך ממנה...
עכשיו, צריך להבין משהו על הפילוסופיה של חק פורש. חק פורש זה נועד, זה בחוק שנקרא מעילה באימון הציבור, שבמקור שלו נועד למנוע מאנשים שנמצאים באופוזיציה, לעבור לקואליציה בתמורה לתפקידים. זה המשמעות של החוק במקור. אגב, חוק כזה בדיוק חוקק עבר הלילה. וזה החוק שנועד להפריש אנשים ממפלגות באופוזיציה לטובת כל מיני תפקידים. זה מכאן מגיע הלכות חד פורש. חד פורש, במידה ואתה מוכרז ככזה, צריך להוכיח, א', שקיבלת איזושהי טובת הנאה, כאילו תפקיד או משהו כזה, או שאתה מצביע באופן סיסטמטי, כמו שהיה עם אורלי לוי אבקסיס, שהצביע עוד 180 פעם נגד הסיעה שלה, ואז אם יש מצב כזה, אתה מוכרז כפורש, זה סוג של משפט. זה כמו משפט פלילי, אבל זה לא פלילי, זה מין משפט כזה של הכנסת.
זה ברור.
עכשיו, אם כן. אתה מוכרז פורש, אתה לא יכול לרוץ ברשימה קיימת, מה שמחייב אותך למעשה, להקים או להשתלב במסגרת מפלגה שהיא לא בכנסת הזו. אז זה אופציה אחת. ואופציה שנייה, אם אתה
לא רגע, פורש... לא, בוא נשאר רגע באופציה האחת הזו. באופציה, אתה שוקל את האפשרות הזו להקים מפלגה חדשה, תנועה חדשה?
אני חייב לשקול את האפשרות הזאת, כי אם אתה מוכרז פורש, זו אופציה היחידה שלך.
אלא אם כן אתה הולך הביתה.
כן.
ואיך אתה מעריך את הסיכויים שלך, חבר הכנסת שיקלי, להקים מפלגה חדשה, מה הסיכוי שהיא תצליח? כי היו רבים וטובים בכנסת שדמיינו שהם סוחפים מאחוריהם המונים, ובסופו של דבר זה נגמר עם מעט קולות.
אני אגיד בכנות, הניסיון שלי אישית מחוויית הימין החדש, שבה היה לנו אקס שר חינוך בנט ואקס שרת משפטים שקד, ולא עברנו את אחוז החסימה. אני הייתי איתם, אני זוכר את זה על בשרי. אני לא רץ לשם, צריך שחקנים מאוד מאוד חזקים בתוך הדבר הזה. אתה גם לא חייב להיות הראשון ברשימה הזאת, אם יש תנועה כזאת. יכולים להיות גם אנשים אחרים. עם מעמד יותר, מעמד ציבורי, פרופיל ציבורי יותר... ורקורד ציבורי יותר מוכר. ולכן צריכה להיות מלאכת מחשבת, וצריך משהו שצריך להיבנות לאורך, בנו החודשים ארוכים, אפילו שנה שלמה.
אז אם אני מבין נכון, עמיחי שיקלי, עם האפשרויות מונחות בפניך, אם הן מונחות בפניך, אתה מעדיף לרוץ בפריימריז בליכוד מאשר בתנועה חדשה שלך.
לא, אתה אומר את זה.
אני שאלתי, שאלתי.
כן, אני לא בטוח. אני פשוט עוד לא בנקודה שבה, אני אעזר לומר לך בוודאות, זה עדיף. זה עדיף, כי הדברים עדיין לא בנויים, הם עדיין לא עשויים. אני חושב באופן עקרוני שנכון שתהיה בימין מפלגה שהיא ימינה מהליכוד ושהיא מפלגה ליברלית באופייה. זאת אומרת, מפלגה לא דתית. כמו מרץ, אבל של הימין. כמו שימינה הצעירה על עצמה שהיא אמורה להיות.
תגיד, כשהיום, כאדם ערכי שעמד בראש מכינה קדם צבאית, אתה חבר במפלגה שאתה מודה שהיום לא היית מצביע בשבילה. זה משהו שעובר אצלך? אתה מרגיש עם זה נוח?
כן, תשמע, המציאות הזו נכפתה עליי. אני לא עמדתי בפני כל עם ישראל ונשבעתי שאני אקים ממשלת ימין, ולא ממליך את יאיר לפיד, ולא נשאר, וחבור, אני לא, אני בסך הכל לא שיניתי כלום בעמדות שלי. אני נשארתי באותו מקום שבו הייתי עם ההצהרות לפני הבחירות. המפלגה החליטה שהיא לוקחת לכיוון מה שנקרא הטוב המשותף, לאיזשהו מרחב של משמש אידיאולוגי מוחלט, בממשלה שהיא נעדרת עוגן, ממשלה שהיא נעדרת חזון, שאין בה דבר וחצי דבר לגוש הימין, שאין בה דבר וחצי דבר להבטחות שלנו. בוא נתחיל מהיום הראשון, שבו היינו אמורים להסדיר את ההתיישבות הצעירה, ודברים מהסגנון הזה. יש פה עניין שהוא עניין, שוב, אני חושב שיש פה מעילה באמון הציבור. קרה פה דבר שהוא דבר מאוד מאוד חמור, ואני מאוד שמח שאני לא שמה.
ספר על הפגישה שהייתה לך עם בנימין נתניהו בבלפור.
אוקיי, אז קודם כל, מאז כבר יש כמה כאלה, אנחנו בשיח.
כולם בבלפור?
לא, לא, לא בבלפור. החדר של ראש האופוזיציה.
כן.
אבל אני אגיד על מה שהיה בבלפור, זו הייתה שיחה ארוכה, על מה בעצם קורה כאן, ברמה הרחבה, איך, מה המבנה כרגע של יחסי כוחות בכלל של מחנה שמרני בעולם, נפילת טראמפ, האירועים שקורים בארץ, הדמוקרטיה למול דמוקרטיה מהותית, אז השיח הזה של דמוקרטיה מהותית, כמה הוא מזכיר, גם היה שיחה על אפלטון, כמה זה מזכיר את התפיסה של אפלטון, וגם כמובן על מה הלאה ומה האפשרויות ומה נכון לעשות, כולל הדילמה הזאת של ליכוד או תנועה, מה יהיה נכון למחנה הלאומי.
אמר לך נתניהו בוא אלינו?
מה זה?
אמר לך נתניהו בוא אלינו?
הוא לא אמר במובן של תשמע, ניתן לך מקום כזה וכזה וכזה, הוא אמר צריך לראות מה לפעם הבאה יביא אותנו לחצות את קו ה-60 מנדטים למצב שהמחנה הלאומי יהיה יותר.
לא, לא בשריון, בפריימריז, לא משנה, אבל הזמין אותך ואמר לך, מיכאי, בוא אלינו לליכוד?
כן, אמרו, נשמח שתבוא לליכוד.
וזה הולך לקרות. אתה לא שולל את זה בטח.
לא שולל, אני לא אומר שהולך לקרות.
כלומר, הכל תלוי עכשיו בהחלטה של ימינה, האם להכריז עליך כחבר כנסת פורש.
זו בבקשה השאלה?
הכל תלוי האם תוכרז כחבר כנסת פורש. אם לא תוכרז כפורש, בבחירות הבאות אנחנו צפויים לראות אותך בליכוד.
נכון, זה משנה מאוד את האופציות.
תגיד, אני שומע אותך גם במקומות אחרים, מדבר על אנשי ימינה ועל הממשלה שלהם, שהם ישראל הראשונה, ואתה אומר שמפריע לך לזנוח, או שהם זנחו את ישראל השנייה ואת המזרחים ואת המסורתיים ואת הפריפריה, ואני תוהה, למה מראש הלכת איתם ולא עם הליכוד?
יפה, אז קודם כל, אני אמרתי קודם, בהקשר למה שאמרתי מפלגת מרץ, שאני חושב שנכון שתהיה במחנה הלאומי מפלגה, שהיא מפלגה לא דתית, שיש לה אוריינטציה ימנית יותר ימינה מהליכוד. הליכוד לאורך השנים לא הביא מספיק הישגים בנושאים של ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הביא, אבל זה לא מספיק. הוא לא הביא הישגים בתחום של הרשות השופטת. ואנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצים לשים את הדברים האלה בראש סדר העדיפויות, ולהביא קו שהוא ימינה מהליכוד.
וכל הביקורת עוד שהייתה לך כל השנים על הליכוד נעלמה עכשיו פתאום?
לא, אני לא מחקתי פוסטים מהפייסבוק שלי. כל הביקורת שהייתה לי על הליכוד, את תעשה בפייסבוק, אסורה ותראה.
לא, כי תמיד היה פער, ואתה אומר את זה, פער אידיאולוגי בין הליכוד לבין ימינה, או הבית היהודי, נכון, או הימין החדש, נכון. או איך שלא קראו לזה, כל מי שהיה מימין לו, והיו טענות שהוא לא בונה מספיק, ושהוא טעות, נתניהו תמך נכון, בהתנתקות, ושהוא לא עושה כלום מערכת המשפט.
נכון,
וזה לא השתנה. ומכיוון שזה לא השתנה, אני תוהה איך אתה פתאום מוצא את עצמך ליכודניק.
לא, אני לא מוצא את עצמי ליכודניק, ממש לא, זה לא מה שאמרתי. אני חושב שעדיין, היום יש לליכוד בעיה. בתלות שלו בוועדים גדולים, יש לו את הבעיה, היא לא השתנתה. גם היום ההישגים שלו במה שקשור ליחסי רשות שופטת מחוקקת, הוא לא הביא הישגים בתחום הזה. וגם היום בתחום של יהודה ושומרון, ההשתלטות על שטחי C זה דבר נורא.
אז מה מושך אותך בליכוד?
חוץ מזה שכרגע... אתה אומר, ההתיישבות, לא הסדרנו את ההתיישבות הצעירה, הליכוד היה בשלטון 12 שנה, לא נגע בהתיישבות הצעירה, גם כשראש הממשלה היה נתניהו, ונשיא ארצות הברית היה טראמפ, ושר הביטחון היה בנט. הליכוד לא תרח, לא התעסק עם ההתיישבות הצעירה, פתאום זה מה שמפריע לך, למה בנט ביום הראשון שלו לא מסדר את הסיפור הזה של המאחזים?
רגע, קודם כל אני באתי ואמרתי את הדברים כביקורת על הליכוד, אמרתי אני מעולם...
לא, מקודם אמרת, אנחנו, אני לא, בנט אמר ביום הראשון, נסדיר את המאחזים, וזה לא קרה.
ב-2015 בוודאי, עכשיו הוא ראש ממשלה. אז אתה מדבר על זה שבאלמה, אתה מדבר למה בנט לא עשה את זה?
לא, למה נתניה, לא, אתה אומר, אני אצביע על הליכוד, כי בנט לא עושה את זה ביום הראשון שלו כראש ממשלה. הליכוד בעצמו לא עשה את זה.
אתה מערבב שאלות שונות. אתה שאלת אותי מקודם מה היית מצביע עכשיו. כרגע אין מפלגה שהיא מימין לליכוד, שהיא נדבקה בערכי הימין. אין כרגע מפלגה כזאת. ימין הלכה יחד עם מרץ.
הליכוד דבק בערכי הימין עכשיו כשהוא באופוזיציה, אבל כשהוא היה בקואליציה, זה אותן טענות שאתה משמיע עכשיו נגד ימינה, למה הם לא הולכים עם ערכי הימין. הליכוד היה בדיוק אותו דבר. גם הוא לא סידר את ההתיישבות הצעירה, וגם הוא שחרר מחבלים, וגם הוא לא הכיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. את כל הטענות שלך על ערכי הימין, אמנם לא היית חבר כנסת, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה, שגם כשהליכוד היה בשלטון, הוא לא הלך לפי מה שראית רוצה שיקרה עכשיו עם ימינה.
אתה לקחת כאן שתי שאלות, זה מעניין. הרבבת אותם ביחד,
כן, זה מקובל בראיונות.
אז עזוב, עזוב.
לדבר על כמה שאלות.
אני חי שיקלי, אז בוא תסדר את השאלות ואת התשובות איך שאתה רוצה.
כן, אני אשמח להסביר.
אז בבקשה.
אז קודם שאלת על המצב הנוכחי, למי היית מצביע עכשיו? אז אמרתי לך, עכשיו, במבנה הקיים, הייתי מצביע לליכוד. וזאת כיוון שאין מפלגה מימין לליכוד, שהיא מפלגה ליברלית עם עמדות יותר ימניות. אם הייתה, הייתי מצביע למפלגה כזאת, ולא לליכוד. הבנו? עכשיו, לגבי הביקורת על הליכוד, היא לא הלכה לשום מקום. אני עדיין חושב שב-12 שנים האלה, בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, ההשתלטות השלחסי, המצב יחסים בין הרשות, הכל נכון. כל הביקורת הזאת עומדת בעיניי, היא לא הלכה לשום מקום.
במובן הזה, בנימין נתניהו היה ראש ממשלה טוב?
במובן הזה, אני חושב שבדברים שקשורים לשטחי צי, נגב גליל, רשות שופטת מחוקקת, לא מספיק טוב, הציון הוא בינוני, בינוני מינוס.
ומה יקרה, תגיד, דיברת ביממה האחרונה, צריך לדבר עם בנט או שקד?
ביממה האחרונה לא, מאז הלילה לא.
זה יקרה מתישהו לדעתך?
בטוח.
דובר כבר, נקבעה פגישה, יש איזו שיחה שצפויה להיות באופק.
לא, אבל תקשיב, אתה ראית גם בשיחה הזאת, אני לא... מאוד משתדל לא ללכת לריב, כאילו שהוא אישי.
לא, מה זה אתה לא הולך לריב? אתה בפיצוץ איתם, השאלה אם נקבע שם...
אנחנו מעדכנים אותך, אתה בריב.
השאלה אם יש צפי, איך זה עובד עכשיו? מה הנקסט?
מה, ברמת יחסית, קודם כל יש להם את ההחלטה שהם צריכים להחליט, האם הם רוצים להכניס את הפורש הזה, כן או לא, לפוצץ את זה סופית, כן או לא.
ואם הם באים אליך ואומרים לך, חבר הכנסת שיקלי, עשית את כל המהלכים שמצדיקים להכריז עליך כפורש, אתה תנסה לשכנע אותם, למה אל תכריזו עליי כפורש?
כן, זה לא שכנע, זה כמו, אתה צריך לשכנע אחרים, שם יש איזשהו פורום ושאתה תשכנע אותו.
ואתה תנסה לשכנע?
כן. יש ועדה שמתעסקת בזה.
לא, כי אתה חבר כנסת בימינה, אתה אומר שהיום היית מצביע לליכוד. באיזה קייס בכלל תבוא אליהם ותגיד להם, אני לא, אל תכריז אולי כפורש. למה שלא יעשו את זה?
אני אגיד לך את הקייס, אני אגיד שאני נשארתי באותם ערכים שעליהם נשבענו לבוחרים.
אוקיי, אבל אתה חלק ממפלגה ואתה לא מצביע עם המפלגה, ואתה גם, זה לא רק מאחורי הקלעים, גם כאן, בריאיון, אתה אומר את זה במפורש, אני היום הייתי שם פתק לליכוד, אז איזה הצדקה מוסרית יש לך בכלל להישאר כחבר כנסת בימינה?
ההצדקה המוסרית היא מה שימינה הבטיחה לבוחרים.
הבטיחה לבוחרים לדוגמה שלא יהיה בחירות חמישיות.
כן.
הבטיחה הרבה דברים. פוליטיקאים...
לא,
אני מבין מה אתה אומר. הם הבטיחו לא לשבת עם רע"מ ולא לשבת בממשלה עם לפיד. אבל הבטחות, פוליטיקאים והבטחות, זה לא תמיד עובד ביחד.
לא, יש פה משהו חריג. מה שקרה עם ימינה זה משהו חריג. כי יש DNA מסוים למפלגה. אני חושב שימינה מחקה את ה-DNA שלה.
חבר הכנסת עמיחי שיקלי, עדיין ימינה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה לכם, בוקר אור.
ביי ביי.
ביי.